שלום וברכה לכולם. שלום ואברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומכם?
מה תויס מסי, נו?
אה? ככל היועצה מפיו, לא יאכל דבורי, ככל היועצה מפיו יעשה.
כן.
האריז"ל אומר, לא יאכל דבורי, לכוח של הדיבור יש כוח מאוד גדול. ככל היועצה מפיו, אחד שחז וחלילה, הוא לא כך שומר על הפה.
כן.
אז יעשה, בשמיים, בשמיים זה משפיע, ובשמיים עושים לפי מה שהוא מדבר.
בואי, בואי.
אבל צדיקים היו אומרים, צדיקים היו אומרים, אחד לא יאכל דבורו, אחד ששומר על הפה, אז יש לו כוח, ככל היוצא מפיו
יעשה.
אז יש לו קדושה, יש לו קדושה בדיבור. וזה ברכה של צדיק. יש פה סיפור נפלא, רב שולם, מהסטייפלר. היה איזה אחד ראש כולל, שהיה צריך כסף להחזיק את הכולל. איכשהו הצליח, אבל הגיע הזמן שהוא הבין שלא לברורה, הוא צריך לנסוע לחוץ לארץ.
לאסוף כסף.
הוא צריך לנסוע לאסוף כסף, לאסוף לאברכים. הוא פנה לידידים, לחברים, הכינו לו מחברת שלמה.
כל מיני תורמים.
שמות של תורמים, כן. טלפונים, כתובות. עוד מלכתחילה כבר קבעו פגישה לרובם שהוא יישב איתם מזמנים מסוימים. הכי טוב, ככה הוא חשב.
כן.
וסדרו לו לישון אצל איזה אחד שיושנים אצלו.
אני יכול להגיד בנימה אישית, הלוואי עלינו, הלוואי עליי בכל אופן.
תשמעו את הסוף בכל אופן.
כן.
ואז הוא נפרד, בחשש מכל העניין הזה, נפרד מהמשפחה, הולך לסטייפלר לבקש ברכה. הוא מספר לסטייפלר שמתעניין, ולרגע לפני שהוא יוצא, הסטייפלר מוציא מהכיס 50 דולר, ונותן לו, אומר לו, שיהיה לך בהצלחה. ברכה של צדיק. ועולה למטוס, מגיע לאמריקה, מתקלם איפה שהוא צריך, איפה שהוא הולך להיות בימים הקרובים. מחרת בבוקר הוא מתכונן לנסיעה הראשונה, לגביר הראשון שכתבו לו להיפגש איתו. אבל מתקשר הדרייבר, הנהג, ואומר שהוא מאוד מצטער, אבל האמא שלו נפטרה.
שהנהג?
כן, הוא לא יכול לקחת אותו.
וואי.
אומר לו, מה לעשות? אומר לו, דבר ראשון, תקשר לעשיר ההוא, שאתה אמור להיות עכשיו, שזה העשיר הכי גדול, שעבדנו קשה בשביל שיקבע לך פגישה, תתקשר ותגיד לו שאתה מאוד מתנצל, אבל אתה לא תגיע, ואתה תשמח להיפגש אותו בפעם אחרת. טוב, הוא לא שם לב שהשעה מאוד מוקדמת, וההוא יתקשר להתקן אותו שהוא לא יגיע, אז הוא מיד הוא מתקשר לעשיר.
איזה שעה זה?
אחרי כמה, זה היה ממש מוקדם בבוקר.
אוקיי.
אחרי כמה צלצולים, הוא מתקשר לעשיר, מרים לו אחד בקול ישן. אומר לו, מדבר זה וזה, הייתי אמור להיפגש איתכם, אני מאוד מתנצל, שאני לא אחגע. אומר לו, אין לך מה להתנצל, אני לא רוצה לראות אותך, הערת אותי באמצע השינה, הכל טוב. טוב.
צודק.
צודק. הוא נשאר עם השופרת ביד מרוב הלם, ואז הוא חושב מה הוא יעשה, להתקשר לעוד אנשים, הוא כבר מבין שזה לא לעניין, הוא הולך להתפלל, חוזר, הכינו לו ארוחת בוקר, ואז הוא מתקשר לכתובת הבאה שהיה צריך להגיע. הוא עונה למזכירה, והוא אומר לו שהיה אמור לו, מיד מתנצלת שהברסה היה צריך לסעד דחוף, והוא נסע לארץ ישראל לשבועיים שלוש, הוא מאוד ישמח להיפגש איתך כשהוא יחזור. טוב, הוא מבין שהעסק פה לא עובד
לטובתו. זה נראה מצוין, כן.
הוא מחליט שהוא עכשיו זה זמן של סדר א', הוא הולך לבית הכנסת שם ויושב ולומד, הוא מגיע ארוחת צהריים, מכינים לו ארוחת צהריים מפוארת, כדרכם של אנשים חשובים באמריקה, מספרים לילדים, זה אורח מארץ ישראל, ראש כולל, טוב, והוא מנסה לבדוק הלאה במחברת, ואיך שהוא מוצא לעצמו איזה דרייבר, והוא הולך לפה, והוא הולך לשם, אבל זה לא זה. הוא מרגיש שהוא עושה חשבון אם הוא בכלל חיסה את ההוצאות שהיה לו. הוא רואה שזה לא בדיוק חופף כל כך אפילו. ממש הצליח לאסוף פורטות.
וואו.
הוא ממש שבור ורצות, ומחכה כבר לחזור הביתה. הוא אומר, מה לי אוכל, מה לי אוסם, פה אני לא מרוויח, שם אני לא מרוויח. איך שהוא מגיע לשדה תעופה רב שולם, והוא רואה שם, הוא מנסה למצוא את הטיסה שלו, הוא הולך לפקיד שאחראי לטיסה, עם הכרטיס שיכוון אותו, הפקיד היה לו כנראה גם לא יום מוצלח כל כך.
כן.
הוא מראה לו מהחלון איזה נקודה בשמיים, הוא אומר לו, אתה רואה את זה? זה המטוס שלך. הוא אומר לו, מבחינתי אתה יכול לנסות לתפוס אותו.
אוקיי.
זה היה יום חמישי בלילה, כבר לא היה לו טיסה להספיק להגיע לארץ ישראל עוד לפני שבת. מה הוא עושה? לחזור לאיפה שהוא היה עוד פעם.
הוא לא מסוגל.
הם כבר בטח מקפלים את המצעים.
יפה.
לא נעים לו עוד פעם לחזור. ואז הוא נזכר שבמחברת, גם הוא רשם כתובת של איזה חבר שלמד אותו בישיבה לפני הרבה שנים, והוא כבר לא היה איתו בקשר הרבה זמן, אבל הם היו חברים טובים. והוא יודע שהוא עדיין יושב ולומד, אברך כולל, המעות לא מצויים בכיסו, אבל הוא אומר, לפחות לשבת אני אהיה אצלו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, אני פה, הוא מספר לו על רגל אחת, יפסיד את המדור, הוא אומר לו, מה השאלה? בשמחה רבה, תבוא אליי לשבת. הוא מגיע אליו לשבת, הוא ביום שישי, לקחתו להתפלל, הוא חוזר עם החבר שלו אחרי התפילה, אוכלים ארוחת בוקר, מעברים קצת חוויות בישיבה, ואז הוא שואל אותו, ידידי, מה הביא אחרי הלום?
כן.
הוא מספר לו את כל מה שקרה איתו, את פרשת הכסף,
כן.
ואת כל העניינים. זה מאוד נגע לו ללב, הוא אמר לו, בוא, תהיה אצלי בשבת, השם יעזור. השבת עוברת אליו בטוב ובנעימים, איך שהוא מצליח לשכוח את הימים האחרונים שלו באמריקה. מוצאי שבת, חצי שעה אחרי צאת השבת, הבית מתחיל להתמלא באנשים. עשרות אנשים, התברר שאותו חבר לא שקט על השמרים, וארגן לו בבית איזה מיני דינר,
וואו.
מכמה עשרות אנשים שהפרוטה מצויה בכיסם. מגיעים אנשים, הוא מושיב אותו, הוא לוקח, הוא מוביל אותו לשולחן הכבוד, אומר לו, זה ארגנתי לכבודך. הוא אומר, אני שמח להציג בפניכם את ידי, ראש הכולל החשוב, והנה אנחנו מכבדים אותו להגיד כמה מילים.
וואי.
הוא אומר, אני נעמד ואני לא יודע מה אני הולך להגיד. ואז נזכרתי, יש לי בכיס את ה-$50 של הסטייפלר. הוא מוציא את ה-$50 מהכיס, רב שולם. הוא אומר להם, רבותיי, לפני שבאתי לכאן, לפני שיצאתי מארץ ישראל לאמריקה לאסוף כסף, הייתי אצל הסטייפלר להתברך. הוא ברך אותי בברכת הצלחה ונתן לי את ה-$50 האלה. אני מעמיד את ה-$50 האלה למחירה פומבית כאן.
חזק.
כאן ועכשיו. הוא מספר אותו ראש כולל שהחבר שלו התגלה כסוחר ממולך, ניהל ביד רמה את המחירה פומבית, והוא יצא מהבית אחרי, למחרת בבוקר, עם $32,000 מהמחירה הפומבית. רב שולם, זה הרבה כסף לראש כולל, נכון? אתם מבינים הניסיון שלכם.
וואי, גם בזמן הסטייפלר זה באמת, זה המון. זה המון היה אז.
מעניין איפה השטר מתגלגל עד עכשיו.
רגע, נו, אין לך המשך, הוא חזר לסטייפלר.
ואז הוא חזר לסטייפלר, רב שולם, ואז הוא חזר לסטייפלר. אבל הסטייפלר בענבה שלו אומר לו, נו, אם זה ה-50, זה מה שקרה מה-$50 שנתתי לך, אז בוא, אני אתן לך עוד $50.
הוא שיסה עוד הפעם.
כן, זה מתקשר למה שהתחלנו לרב שולם. לא יחל דבורי, ככל היוצא מפיו יעשה. כשיהודי שומר על הפה, אז לברכות שלו יש כוח.
מדהים, מדהים. בברום, היה תענוג. אני חייב לספר שמשהו אישי, שגם אני הייתי בחוץ לארץ ואספתי כסף עם הראש כולל שלי.
למוסדות שלכם.
גם מוסדות. היה ביזיונות, וואי, זה קשה מאוד מאוד. אני מאמין שהרבה אנשים, כאילו...
הרבה אנשים כסף. עכשיו מעניינים כן. עם הראש.
זה קשה וזה ביזיונות. וחזרתי לארץ, ונכנסתי לרב שטיינמן, צצל. והייתי כזה בסוג של כזה, תקרא לזה במראה שחורה, כאילו אמרתי, טוב, אולי אני...
לא במצב רוח כל כך.
וזה... אז באתי ואמרתי לו, חושב, אני, יש לי כולל, לא גדול, אין לי הרבה הוצאות, עולה לי 5,000 שקל בחודש. אמרתי לו, אבל זה קשה לי. אז הוא אומר לי, אין לך ברירה, אתה חייב להמשיך. אז אמרתי לו, הראש אישי והייתי בחוץ לארץ, והיה לי ביזיונות גדולים. אז הוא חייך ושמח, הוא הסתכל, הוא אומר לי, זה טוב לאבוינס שלך. איי, 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 איי. יש פה סיפור יפה על הרב פינקוס, רב שמשון פינקוס, זה צהל. זה הכותרת פה בדרך שהוא, זה כותרת מעניינת שלפי הסיפור, אלה מסעי בני ישראל, מה זה מסעי?
זה מתקשר לסיפור הקודם עם המסעות.
יפה, לא, לא, פעם מכיוון אחר. הרב פינקוס היה גר בבניין שהיה בו 4 כניסות, בניין ישן.
כן.
והיה להם שכנים ממש קרובים אליהם, והם היו... ממש ביחסים, ממש קרובים, הילדים וההורים היו ממש קרובים.
הרב פינקוס, נו, מה, פשוט, כן. פשוט שהיחסים שלהם השכנים יהיו טובים.
כן. עכשיו, יום אחד, כאילו, המשפחה גדלה מנגש של הרב פינקוס, והדירה הייתה צפופה, אז הוא לקח, כמעט זה היה בניין גדול, אז דירה ליד, שצמודה אליהם רחוקה יותר, אז הוא שכר עוד חדר מהדירה שמה, וכך הוא הגדיל את הדירה שלו.
הזיזו את הקיר.
כן. והשכן שהיה מולו, גם המשפחה גדלה, המשפחה גדלה, והיה לו מאוד צפוף. יום אחד, הרב פינקוס חוזר מהתפילה עם השכן הזה, הולכים ביחד. הוא אומר לו, כבר הרבה זמן חשבתי על איזה משהו, על פתרון בשבילך, הרי מאוד צפוף לך. ואיך אתה מסתדר? חשבתי על רעיון פתאום, ואני לא מבין איך לא חשבתי על זה קודם. אני הרי לקחתי חדר אחד מהדירה השנייה. אני יכול להתקדם עוד יותר לדירה השנייה, הכל, שאני אעבור לשם, לדירה השנייה. והדירה שלי תתפנה בשבילך. השכן היה בהלם. כאילו, מה... אמרו לו, שהרב יעבור לדירה אחרת בגללי? מה, לא מקובל עליי? לא, 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 מצוין, וזה רעיון טוב, אני הולך לקדם את זה, ואני אדבר עם השכן, עם הדייר של עד הזה, אני אקנה ממנו, אזכור ממנו, זה אפילו לא שאל אותו. ופינקוס מגיע הביתה, ככה זה הסיפור מתואר כנראה על ידי הילדים שלו, ויושב עם הילדים, עם אשתו לארוחת בוקר, והוא מספר להם, בפנים קורנות, שמו, חשבתי על רעיון, צריך לפתור את הבעיה של השכן שאין לו מקום, אני אזוז לדירה יותר גדול, כי רק לחשוב על זה היום, כן, איפה אנחנו, כן? ואני אעבור לדירה השנייה, והדירה הזאת תתפנה בשביל השכן, זה מצוין. הילדים שלו התחילו לבכות. מה, זה דירה שאנחנו גדלנו, שאנחנו אוהבים אותה, רגילים אליה, וגם אנחנו רגילים להיות קרובים לשכן הזה, כאילו שאנחנו מתרחקים ממנו.
כן.
וגם שהם הכירו את הדירה השנייה, שהייתה מאוד מאוד מוזנחת, המטבח היה... היה הכל ישן, וידעו שאבא שלהם לא הולך להשקיע בו אילומה הזה, הוא לא הולך להשקיע פה במטבח חדש. אבל טוב, פינקוס אבל ישב עם אשתו ודנו ביחד. היא כמובן הייתה כמוהו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, והם דנו והם דנו, והגיעו באמת להחלטה, כן, שעוברים לדירה השנייה. טוב, והודיעו, באמת הודיעו עוד פעם לשכן, אמרו לו, תקשיב, זה כבר החלטה ברורה, אשתי והילדים מסכימים, אנחנו עוברים לדירה השנייה. השכן אמר, אני לא מסכים. קיצור, הוא נסע בדיוק השכן איזה שבת, זה היה סוכות, הוא חוזר, חור ענק בדירה בין הדירות, הפינקוס עשה אותו כל לבד,
חינה לו.
פנה, איך אומרים, פתח את הפתח.
הרחיב לו את הבית.
טוב, כבר לא, הוא כבר ראה שאם הפינקוס לא מתעסקים. הוא באמת עבר דירה, והפינקוס עשה בשביל שהמשפחה שלו תרגיש טוב, הוא הביא באמת בעל מקצוע, והוא נצבע קצת את המטבח, הוא קנה כזה בכניסה מערה גדולה, והשכן גם הפתיע אותם, וקנה להם ארון גדול חדש. פינקוס כמובן לא יכל לסרב, אחרי כאילו הוא לחץ, הוא אמר, אתה עשתה לי את כל הטובה הזאת, אז קיבל את הארון, וכך היה, באמת הם עברו דירה, לדירה השנייה, והתרגלו אליה ונהנו, ובקיצור, ככה לומדים איך לחשוב על השני.
איך לחשוב על השני.
זה הרב פינקוס. זה באמת מחבר אותי לעוד סיפור על משגיח של ישיבת חברון, נראה לי, שהוא היה חולה באסתמה, הוא היה מאוד לא מרגיש טוב. וכשהוא היה מקבל התקפה של אסתמה, הוא ממש לא יכל להמשיך את השיעור. וזה מה שקרה, הוא אולי לא את השיעור עם החברוסה שלו, לא יכל להמשיך. פעם אחת הוא חטף באמת התקפה, והיה צריך לצאת החוצה. הוא חזר מהר מאוד, וכולה שמח, וזה, וחזר ללמוד. אז החברוסה שלו שואל אותו, מה קרה? למה אתה מרגיש כל כך טוב? איך זה קרה?
איך השינוי הקיצוני הזה פתאום?
אז הוא אומר לו, אני יצאתי החוצה, והגעתי לדירה שלי, איפה שאני גר, וראיתי שהשכן שלי הרחיב. וזה עשה לי כל כך שמחה גדולה, שמיד הרגשתי טוב.
שמח בשמחת אחרי...
איפה היום אנחנו? נבח.
עזרת השם, עזרת השם.
עזרת השם.
גם בבניין שלכם?
עזרת השם. לא...
לא שיש בעיות חזו שם. אם בענייני דירות דיברנו רב שולם,
כן.
יש סיפור, אני זה... משפחה, משפחה עם ילדים. האבא היה אחד שעובד לפרנסתו, קובע עתים לתוירה. פרנסה הייתה מצויה ברווח, ברוך השם. הבית גדול, מפואר, מרשים.
קרוב אצלנו.
והיום הוא מרגיש לא טוב, הוא הולך לרופא, השם ירחם, אומרים לו שהוא חולה, והוא צריך להיכנס למסלול של טיפולים, השם ירחם. ואומרו לו שהמחלה שיש לו, אז יש איזה טיפול תרופתי, אבל עוד לא נכנס לסל התרופות, ואם הוא רוצה לדאוג לעצמו, הוא צריך לשלם את זה מהכיס. סכומים גדולים. טוב, החיים זה הדבר שהכי חשוב לבן אדם, הוא... אז הוא מתחיל לטפל בעצמו, הוא קונה את התרופה היקרה, ועובר עוד חודש ועוד חודש, הוא צריך כבר לבדות חסכונות, וכך עוברת חצי שנה, וכבר ממש מגיעים למצב שאין להם כסף.
וואי, וואי, וואי.
הם חיים בבית יפה, בית מפואר, אוטו, אבל בשוטף כבר אין להם, כשכבר פדת כל החסכונות, וכבר מרגישים בבית המחסור הכספי. אומרים לו שיש איזו אפשרות ללכת לביטוח לאומי, לאדם שיש לו את המחלה הזאת ולקבל איזו קצבה. אבל זה כדרכם, צריך להגיש בקשה, והם שולחים הביתה לבדוק.
שהמצב באמת קשה.
אז הוא הולך לביטוח לאומי, ואומרים לו, אנחנו נבוא לבדוק, לראות שבאמת המצב שלו. אז הוא תופס את עצמו, בדרך הזה הוא אומר, יבוא לבדוק, יראו את הבית שאני נמצא, הם לא יודעים שאני לפני חצי שנה, עלי מזכור טובה, שעם זה התפרנסתי, אבל עכשיו, והם יראו את הבית, איך שהוא נראה.
יפה,
יגידו לא לכזה בן אדם, הוא לא מקבל. הוא מספר לחברוסי שלו בערב, שהוא לומד איתו את הסיפור, הוא אומר לו, ברכה מהרב כבר ביקשת? זה מה שאמרנו, לא יאכל דבורי, ככל לא יצא מפיו יעשה. הוא אומר לו, לך לאדמור ותבקש, אדמור שגר פה בשכונה, תבקש ברכה, אולי החסיד שלו, אבל הוא אומר, להפסיד אני לא אפסיד, ברכה מצדיק. האדמור מקבל אותו, הוא שומע בצער את מה שקורה איתו, הוא מביא לו תפוח, הוא אומר לו, תיקח את התפוח, תאכלו את זה כל בני הבית, ויהיה לכם ברכה והצלחה. טוב, הוא מגיע הביתה למחרת בצהריים, ארוחת צהריים, בסיום ארוחת צהריים, יושבים כל המשפחה, אומר, קיבלתי את הפוח מהצדיק, בוא נחלק אותו לכולם, ונברך עליו ברכה בורא פרי עץ, והשם יעזור לנו, שיהיה לנו הצלחה הלאה. אחרי כמה ימים רב שלי מגיע מכתב ביטוח לאומי, אושרה הבקשה, ואתם זכאים לקצבה מוגדלת בגין המצב. הוא התפלא, לא ביקרו, לא כלום.
יפה.
עוברים כמה חודשים, הוא מגיע עוד פעם לביטוח לאומי, אז קראו לו איזה פקיד הצידה. הוא אומר לו, אני רוצה לספר לך שתדע איך קיבלת את הקצבה. הוא אומר לו, שלחו פה את האחראי לבתים, הוא מגיע לבית שלכם, והוא שומע שאתם מארוחת צהריים, אז הוא אמר, אני לא אפריע, אולי אני אקשיב רגע. ואז הוא שומע איך שאתה מספר לבני הבית שיש לכם תפוח אחד וכולם התחלקו בתפוח. הוא אומר, הגיעו לכזה מצב קשה, תפוח אחד לכל בני הבית, אין צורך להיכנס, ישר מלא את הדוח, מצב מאוד קשה, וזכאים לקצבה מוגדלת. זה ברכה של צדיק, ככל היועץ מפיו יעשה, מה שצדיק עוזר, השם מקיים.
מדהים. אני אגיד עוד סיפור קצר בעניין של דירות שדיברנו, בעניין של מלודום לחבר, או שלושת השבועות, שסיפור שסופר, שהיה אצל הרב שטיינמן. שהיה שכנים, שחיו בשכנות טובה שנים, הכל היה בסדר, אהבה ואחווה ביניהם, ולא עלינו, אחד נהיה, לא הרגיש טוב, ונהיה נכה.
שמח.
והיה צריך והכסא היה לו כסא גלגלים. אז רצו לעשות לו גשר מיוחד, כדי שיוכל להיכנס לדירה. לצערנו, השכן התנגד, הוא אומר, זה מחרת הבניין, מה זה שאתה עושה לי פה גשר?
שמח.
הלכו לרמליזם קרליץ. ורמליזם קרליץ שמע את הצדדים, ופסק באמת כמו האיש הזה שהתנגד.
שאי אפשר לעשות.
בדין תורה, הוא באמת אולי זמחר את הבניין, ואי אפשר לעשות את הגשם. אבל כשיצאו מהדיון, רמליזם פרץ בבכי. שככה יש בן אדם נכה עם כיסא גלגלים, שאי אפשר לבוא לקראתו, אבל הוא לא אמר לו כלום.
מה עם הכיור על הנשומה?
אז שבא הסיפור לרב שטיינמן, סיפור את זה לרב שטיינמן, אז הוא אמר, חבל, למה הוא לא אמר לו שבאמת מצד ההלכה אתה צודק שזה לא, שזה מחייר את הבניין, אבל מצד מידס, מצד בן אדם לחברו, יש פה שכן שלך שעכשיו נכה, תדאג לו, למה אתה לא יכול לבוא לקראתו? הרב שטיינמן נוסיף, אבל בצער שכנראה רב ניסים לא אמר לו כלום, כי הוא ידע שזה לא ישפיע עליו.
כשם שמצווה לומר דבר הנשמע.
כך מצווה שלומר דבר שלא נשמע. יש באמת הסיפור הכי ידוע עם הרב שטיינמן שאחד בא לשאול אותו, מה עדיף לעשות? האם לשפץ את הבית שלו, או לעבור דירה? אז הוא שואל אותו, מה השאלה? אז הוא אומר, עכשיו, יש לי שכנים טובים, הכל בסדר. כשאני אבוא לדירה החדשה, מי יודע, אולי יש לי שכנים לא טובים. שטיינמן אמר לו, כשתשפץ את הדירה, תמצא שכנים חדשים. איי, איי, איי. טוב, שלא נהיה ככה, נו, מה אני יכול להגיד?
בעניין הזה, רב שולם, אתה מזכיר לי, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לומר, שלא לומר דבר שלא נשמע.
לא נשמע, נכון.
מסופר על אחד האדמו"רים לפני המלחמה, שהיה איזו אישה אלמנה שהיה לה חוב גדול לבנק, הבית היה משועבד, והיא לא יכלה לעמוד בתשלומים, אז המנהל בנק החליטו שמוציאים אותה, אין דבר. ואותו מנהל בנק היה יהודי, אולי הוא לא זכה להיות כל כך שומר תורה מצוות, אבל היה יהודי והיה לו קצת איזה משהו. אז שמע על זה איזה אחד האדמורים שהיה שם, לא זוכר איזה אדמור זה היה, בטח המאזינים, הצופים יעדכנו אותנו בשבוע הבא. אז הוא אמר, אני רוצה ללכת אליו, אמרו לו, אין מה ללכת. מה בסדר, אני אלך. הוא מגיע אליו, דופק בדלת, הוא פותח לו אותו מנהל בנק, דמותו המכובדת שעמדה בפתח, הוא מיד מכניס אותו, והוא ככה יושב, נכנס, יושב, מגיש לו כוס תה, והאדמו"ר יושב בשקט, הוא לא אומר כלום. עוברים ככה 2-3 דקות של מבוכה, ואז אומר לו אותו בנקאי, אולי הרב יגיד לי מה, מה הרב רוצה? מה הרב...
למה הרב הגיע?
למה הרב הגיע? אומר, אני רוצה להגיד לך, אבל אני לא יכול. אז הוא שאל אותו, למה לא? אמר לו, כי כתוב בגמרא, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ואני יודע שלא תשמע לי, אז אני לא יכול להגיד לך. הסקרנות כבר מילתה אותו, אמר לו, הרב, תגיד לי, אני אשמע, אני אשמע. לא, לא, אתה לא תשמע. אמר לו, אני אשמע, אני מבטיח שאני אשמע. אז הוא אומר לו, טוב, אם אתה לוחץ ומבטיח, יש פה את האישה אלמנה, המשפחה ההיא, שחייב... אמר לו, כן, רב, אני מכיר את הסיפור, אבל...
מה אני יכול
לעשות? זה הבנק לא שלי, אני רק המנהל של הסניף פה. זה מה אני יכול לעשות? זה לא כסף שלי. אומר לו, אדמור, אתה רואה, ידעתי שלא תשמע, לכן לא רציתי להגיד לך. אמר, כשם שמצווה שלא לומר, ולכן לא אמרתי, אבל אתה התעקשת שאני אגיד שאתה כן יכול. זה מאוד תפס אותו, והסיפור מסתיים בזה שהוא לקח על עצמו את כל אותו הלוואה, ודאג שאותה אלמנה תישאר בבית. אתה רואה, התנהגות של צדיקים, שיודעים כל אחד מה להגיד ומה לא להגיד, ולמי להגיד.
מדהים. מובא בעלון של דירשו, סיפור שהרב ליף מביא, שפעם חיים וולקין, שליטה, בא לדבר אצלהם בישיבה.
משגיח את הישיבה זה תרס ישראל.
שבתרס ישראל, יפה. הוא סיפר שבצעירותו, אז הוא לימד בישיבת אש התורה. ויום אחד הוא מקבל טלפון, שהישיבה קיבלה שטח ענק במעלה עמוס. שטח ענק, ענק, ענק. ורוצים שם לבנות ישיבה וקריה ויש שם אברכים והכל, ורוצים שהוא יהיה ראש ישיבה של המקום. טוב, הוא הולך לשאול את הרב שח, אז לרב שח ושואל אותו, מה לא הציעו לי להיות ראש ישיבה והכל, אז הרב שח מברך אותו, אומר לו, כהן, זה רעיון טוב דווקא, זה מתאים לך, מצוין, נתן לו ברכה שזה יצליח, שהוא יצליח. הוא יוצא החוצה מיד מהרב שח, מתקשר בספר, בטלפון ציבורי, להודיע להם שכן, הרב שח הסכים, והוא מוכן להיות הראש ישיבה. והוא חוזר הביתה, הוא מקבל טלפון מהגבאי של הרב שח, שהרב שח קורא לו שוב פעם. אבל מתי שתוכל, הוא אומר, הרב שח קורא אותם, זה לא מתי שתוכל, מיד רץ חזרה לבני ברק. הרב שח אומר לו, אתה תלמיד שלי? אתה רואה את עצמך כתמו תלמיד שלי? אומר לו, ודאי, איך בן תלמיד? אני תלמיד של הראש ישיבה. אומר לו, התלמידים שלי, אני לא ממליץ להיות במקומות מעבר לקו הירוק. אפילו שאז היה באמת זמן רגוע והכל היה בסדר, אבל אני לא ממליץ לתלמידים שלי להיות במקומות מעבר לקו הירוק. טוב, הרב שח אומר שלא, אז לא. מיד הוא מתקשר עוד פעם אליו, אומר, הרב שח, אמר לי שאני לא יכול לקחת את התפקיד, אז אני מתנצל. טוב, וזהו, הם המשיכו הלאה, התוכניות שלהם. הגיע ראש חודש, אז פתאום בערב ראש חודש, יש לו דפיקה בדלת. אברך עומד עם העטפה, הוא אומר, הרב שח שלח אותי אליך. אתה לא תומע עטפה? הוא פותח, הוא רואה 100 דולר. הוא מבין מה? שה-100 דולר הזה היה הרבה כסף, לא היום שהם בקושי עושים בורשרת, כן. קיצור, הוא מתקשר לבית שלה, שעונה לו הגבאי, הוא אמר לו, מה קיבלתי את הכסף? אז הרב שח אומר לגבאי, תגיד לו. בגלל שאתה היית אמור הרי להיות הראש ישיבה, היית אמור לקבל עוד מזכורת, בגלל ההיצע שלי, אתה לא קיבלת את זה. אז אני נותן לך 100 דולר. טוב. מה, וזה, לא, אין מצב, אני לא לוקח את זה חזרה ממך, אין מצב. טוב, הוא השאיר את 100 דולר אצלו. וככה כל חודש היה דפיקה בדלת, בערב ראש חודש, הוא קיבל 100 דולר מהרב שח. וכמובן, גם מה שהרב שח אמר לו שהוא לא מייעץ לו, זה מה שקרה בסוף שגם נפתחה אינטיפאדה, במקום שם נהיה מסוכן, והישיבה לא קמה שם, אז באמת ההיצע של הרב שח באמת התקבלה, שזה לא היה המקום.
הייתה הצעה טובה.
וככה הוא המשיך לתת לו אבל 100 דולר כל הזמן, עד שהוא נהיה משגיח בישיבת התרס ישראל, שהמצב שלו הכלכלי נהיה יותר טוב, והוא הפסיק לתת לו את הכסף. הנוי תלעיץ, אומר לגדוילים, לא נכשל.
אנחנו נסיים, רב שלי, מה שהתחלנו.
כן.
ככה לא יצא עם פיו יעשה, צדיק, שיוצא מהפה שלו מילים.
כן.
יש סיפור מעניין, מתקשר למה שהתחלנו, לא יאכל דבורוי, ככל היוצא מפיביאסה, צדיק שיוצא מהפה שלו מילים. יש סיפור מעניין על החופץ חיים בשנה האחרונה שלו. יש כאלה, הוא נפטר בגיל 90 ומשהו, יש כאלה שאומרים שזה היה 100 ומשהו.
כן.
שום עין הרז, לא אמרו את הגיל האמיתי. בכל אופן, כמה שבועות לפני ראש השונה, זה בעצם שנה לפני שהוא נפטר, הוא נפטר בקו ג' אלול.
כן.
כמה שבועות לפני ראש השונה, אז הוא יצא להיות מלחוץ לרעדין, להיות שם באיזה חורשה, ביער, ככה להיות שם, כמובן, עם כמה בני בית, שלא יטרידו, שלא יפריע, האוויר הטוב, להתכונן, להתכונן להם עם נוירואים. ויום אחד, באחד הימים האלה שהוא היה באותו מקום, מגיע לרדין, לירת רדין קרקרה, אז היה משהו נדיר, אנשים מיד מתאספים, סביב לקרקרה, רואים בפנים משהו מאוד עצוב, רואים משפחה, משפחה של יהודים, שיש את המנערה שהשם יחם קשורה, הייתה חולת נפש. והם באו לחופץ חיים שיברך אותה, באו לפקוט לו שיברך, אז אמרו להם, תשמעו, לא נמצא, הוא יחזור עוד כמה שבועות, אמרו, אנחנו נשארים פה. עד שהוא יחזור, אין לנו מה לחזור הביתה, אמרו להם, זה ייקח עוד זמן, אנחנו נשארים פה. אז שאלו אותה, רבצן, אם אפשר אולי לקחת אותם אליו. טוב, ראו שהמצב קשה, לקחו אותו. מגיעים, סיפר בעל מייסה שהיה שם במקום, מגיע הקרקרה, פותחים את הדלת, משחררים אותה מהכבלים, והיא מתחילה לרוץ, היא נכנסת לבקתה שהחופץ חיים ישב שם, תופסת את הכובע שלו, מתחילה לזרוק אותו ולצעוק, והחופץ חיים מרים את העיניים, והוא רואה, הוא רואה אותה, והוא מיד מבין מה המצב שלה. מספר אותו אחד, העד ראייה, החופץ חיים מיד התחיל לבכות, ואומר, ריבוי נשאלו אילום, זה בת יהודייה.
וואו.
וככה הוא בוכה, והוא אומר למשפחה, תחזרו הביתה, תהיה בריאה. והם לוקחים אותה בחזרה וחוזרים. ומספר אותו בעל העד ראייה, שהוא לא התאפק, לא התעצל, אחרי יום עם נוירואים הוא נסע לעיירה שלהם, והוא רואה אותה, חזרה לבריאות לגמרי, והייתה כמו בן אדם רגיל.
הוא
אומר, שנים על שנים הם סבלו ממנה, אבל יצא משפט מהחופץ חיים שהיא תהיה בריאה, ככל לא יצא עם פי ביאסה.
מדהים.
נסיים רב שולי עם עוד סיפור נפלא מהגוין. הגוין יום אחד קיבל דלקת אוזניים. מה לרופאים בבית יראי השם? הגוין לא הסכים ללכת לרופא, אולי הולך לרופאים. ובני הבית דאגו, אמרו לו שיש איזו אישה יהודיה שומרת תורה ומצוות, שהיא אומרת איזה לחש, וזה נרפא. אז הוא מסכים
שהיא תבוא.
אמרו לו, היא לא רופאה, זה על שמות הקודש אולי. אז הוא הסכים שהיא תבוא, מגיעה אישה אלמנה, מבוגרת. הגוין אבל שואל אותה לפני זה, מה היא אומרת? הוא רוצה לדעת שזה חז וחלילה לא השם משמות התאומה. אבל היא מפחדת, היא אומרת, זה הפרנסה שלי, אני אספר את זה. טוב, אבל הגוין לא חוששים שהוא יספר את זה הלאה. אז היא אומרת לו, אני אומרת, לוקחת כוס מים ומברך את ברוך אתה השם, שהכל נהיה מדבורי, ונרפאים. אז הגוין שואל אותה,
מזכית.
מאיפה יש לך את זה?
וואו.
אז היא אומרת לו, מה ריבונו של עולם? אז היא אומרת לה, מה פירוש? אז היא אומרת, בעלי נפטר לפני המון שנים, לפני 30 שנה, והגענו במצב הבית שלא היה, לא היה פירור להכניס, היינו בעניות נורא. נכנסתי לבית הכנסת, נעמדתי ליד הארון קודש, והתחלתי לבכות. ואז אני שומעת בת קול שאומרת, תקחי כוס מים ותברכי שהכל יהיה בדברו, וככה תוכלי לרפות אנשים. ומזה יהיה לך פרנסה. ההמשך הרבה יותר מעניין, רב שלם. הגוין שומע את זה, הוא מתפוצץ מצחוק. הוא מתפוצץ מצחוק ומתפוצץ לו המוגלה שבאוזן, וככה הוא נרפא מהדלקת אוזניים. אבל הם שואלים אותו למה הוא צוחק. הוא אומר להם, זה לא היה בת קול, זה היה אני. אני הייתי בבית הכנסת שם לפני 30 שנה. ושמעתי אותך בוכה ומבקשת, אז זה המילים שיצאו לי מהפה, שתברכי שהכל נהיה בדברו. בסיפורי חסידים אומרים על הקול שאמר שהכל יצא ידי חובתו. אז אומרים אחד של כל מה שקורה לו, הוא אומר שהכל נהיה בדברו, הכל משמיים, אז הוא יצא ידי חובתו, האיסורים שהיו צריכים להיות עליו.
מדהים, מדהים.
אז אמר הגוין, אני, זה המילים שיצא לי מהפה, שתברכי שהכל נהיה בדברו, והכל, השם יעזור. אז הנה, הגוין יוצא מהפה שלו, כזה משפט, ככה לא יצא מפי ביאסה, וזה היה הפרנסה שלה עשרות שנים, והיא זכתה גם לרפות את הגוין.
בעברו, מדהים, מדהים, באמת.
יישר כוח
גדול. שיהיה גוד שבס ובשורות טובות, ימים של חורבן.
שולם, אנחנו השבת בסיום הפרשה, נברך חזק חזק ונתחזק.
כן, תרתי שם השבוע, כן.
עם כל הילדים ביחד.
כן.
ואנחנו עם הכוחות המחודשים האלה של חזק חזק נתכונן לחג הקרוב, חג תשעה באב, יבוא המושיע.
אמן, שיבנה את המקדש, בעזרת
השם. איפה תהיו בחג ירושלים? ירושלים עיר הקודש.
שיבנה בעזרת השם.
בעזרת השם, ייבנה, מה השאלה? עוד השבוע.
יישר כוח לכולם.
גיד שבס.
שבס.